טוב, התחלנו פרק ל"ו. נקרא עוד פעם מתחילת הפרק ונמשיך הלאה. דף קס"א. התבהר למעלה שיהיה בעולם, כן, בימות המשיח, יהיה בעולם הפסד הוויה הראשונה, והוא שגורם השתנות בכמה דברים. וכמו שמצד הפסד הוויה הראשונה יהיה השתנות, כן, יהיה גם כן שינוי בעולם מצד הוויה החדשה, שיהיה בא אל העולם. שכמו שכל הפסד הוא שינוי, כך כל הוויה שינוי בעולם. והוא נקרא חבלי משיח. אם כן, העולם משתנה משני צדדים. הוא משתנה מצד ביטול ההוויה הקודמת, והוא משתנה מצד הופעת ההוויה החדשה. אם כן, הוא משתנה וכפול. זה מה שמסביר המהר"ל. וחבלי משיח זה השתנות העולם מצד ההופעה החדשה, כמו שהסברנו, עניין הלידה. ונקרא חבלי, שכמו שהאישה יגיעה לחבלים מפני השינוי של הוויית הוולד הבא לעולם, שכל הוויה הוא שינוי, ומצד ההוויה החדשה הוא השינוי, וכך כאשר יצא לפועל עניין חדש הוא עולם המשיח, והוא יציאה לפועל ההוויה החדשה, ודבר הזה הוא שינוי בוודאי, ולפיכך יהיה חבלי המשיח כמו אישה כאשר יוצא הוולד לאוויר עולם. יש לה חבלים מצד ההוויה והבריאה שבא לעולם. וכן, המהר"ל שם כאן את הדגש על הפן השני של השתנות העולם. עד עכשיו, במה שלמדנו, שח כוח, עד עכשיו, במה שלמדנו, הדגש היה על ביטול ההוויה הקודמת. כן, העולם הישן מפנה מקום לעולם חדש. והסברנו את היסורים שהם בימות המשיח מצד זה, מצד ביטול היש הקודם. אומר המהר"ל, אבל יש עוד שינוי שבא לעולם. כשדבר חדש בא לעולם, עצם הופעת החדש, גם זה ייסורים. כמו, אין לנו דוגמה יותר טובה מאשר לידה. האישה לא סובלת מצד ביטול היש הקודם, גם קצת, אבל היא בעיקר סובלת כי היא מביאה לעולם מציאות חדשה. הסברנו למה זה גורם לייסורים ההופעה החדשה. למה? לכאורה בא דבר חדש לעולם, שהחיינו. למה באמת יש ייסורים? אז הסברנו את הדבר הזה כי העולם צריך לשנות את מידותיו. הוא עכשיו צריך לאפשר לדבר גדול יותר להיות. הוא היה רגיל, העולם היה רגיל להוויה בממדים מסוימים. עכשיו זה ממדים יותר גדולים. כמו שנתנו את הדוגמה לגבי אותו ילד שבא לעולם, אותו ולד, שהעולם עכשיו צריך להתרחב, לקלוט נשמה חדשה. ודאי שנשמה חדשה זה משנה את כל העולם. נשמה חדשה בעולם זה משנה את העולם מקצה אחד עד לקצהו. זה משנה את הכל. ובאמת יכול להיות שבעוד כמה שנים אתה תראה שאת כל ההיסטוריה, אתה תראה שכל היסטוריית העולם תשתנה בעקבות ההופעה של הנשמה הזאת. למשל, כשמשה רבינו נולד, כל הבית נתמלא אור. יש משהו חדש בעולם. הנשמה של משה רבינו ירדה לעולם, הופיע בעולם, העולם לא רגיל לזה. בתוך המשפחה של משה רבינו כבר הרגישו. ולכן הבית נתמלה אורה, כבר הרגישו. אור חדש. זהו, יש משהו חדש. זה משנה את כל המציאות. יש כאלה שכבר הבינו איך המציאות הולכת להשתנות, ויש כאלה שזה ייקח להם עוד 80 שנה, כשמשה רבנו יוציא את בני ישראל ממצרים. כן. אבל ברוך שהעולם כבר השתנה. עכשיו, זה חבלי לידה. חבלי לידה זה ההתרחבות הזאת של העולם, כן? כמו שאצל אישה צריכה להיות התרחבות לקראת לידה. ההתרחבות הזאת זה לא התרחבות שהיא קלה. צריך להסתגל כבר למצב חדש. קוראים לזה חבלי לידה, כך יהיה חבלי משיח. אז עכשיו חז"ל מתארים את זה. בפרק חלק אומר המהר"ל, כן, הוא מביא לנו את הגמרות שמתארות את המצב הזה, והוא מסביר אותם כדרכו בקודש. אמר הוא לה, יתה ולה אח מיניה. אמר החכם אולה, האמורה המפורסם, שיבוא ואני לא אראה. כן, מפתיע מאוד. וכן אמר רבה, יתה ולה אח מיניה. הוא לא היה היחיד. אולה לא היה החכם היחיד שאמר את זה. שיבוא משיח, אבל אני לא אהיה שם. גם רבה אמר. רבי יוסף אמר, כן, רב יוסף אמר, יתה ואזכה ואיטיב בתולה דקופיתא דחמרי. אמר רב יוסף, אני מוכן להיות שם, ואני מוכן לשבת בתולה, בצל, דקופיתא של הצועה, דחמרי, של המשיח, של החמור של המשיח, של החמור שלו. זה ביטוי מאוד חריף. אומר רב יוסף, אלוואי, אלוואי שאני אהיה בזמן הזה. בשביל לזכות בדבר הזה, אני מוכן לשבת בצל הצועה של החמור של המשיח. שאני מוכן. אמר לי, אביי לרבה, מה איתה, מה? אביי שמע את רבו רבה אומר שהוא לא מוכן להיות בזמן בואו של המשיח. הוא שואל אותו, למה? מה איתה, מה? זה מפתיע. מי לא רוצה להיות? אילי מה משום חבלו של משיח. אמר אביי, כן, 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 שמעתי למה אתה לא רוצה להיות. בגלל חבלי משיח. כבר אמרו חכמים שזה יהיה. והתניה, אז, אבל לכאורה לזה לא צריכים לדאוג. למה? והרי למדנו בברייתא, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? אבל יש שיטה. כן? אביי אמר לרבה, למה כבודו לא רוצה להיות בזמן ההוא? בגלל חבלי משיח? לא, אבל זה יש, יודעים איך להינצל מחבלי משיח. איך? מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה השיטה. והרי, אומר ואדוני, כלומר רבה, התורה והגמילות חסדים. אמר רבה יהיה לרבה, וידוע שכבודו יש לו גם תורה וגם גמילות חסדים. אז מה אתה דואג? למה אתה לא מוכן להיות? יש לך מה שצריך כדי להינצל. נכון? אמר שמה יגרום החטא. כדרבי יעקב ברידי, דרבי יעקב ברידי רמי, אמר כן, 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 נכון, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל לפעמים יש איזה חטא שגורם ייסורים. או כלומר, אותם ייסורים שיהיו. זה מאוד קשה שתהיה לך הגנה מלאה ושלמה, שום סדק שלא ייתן לחדור מחבלי המשיח של אז. וחבלי המשיח של אז הם יהיו מאוד קשים, ולכן גם מי שיש לו תורה וגמילות חסדים, הוא דואג. כי זה מאוד קשה שבמערכת ההגנה שתהיה אז, לא יהיה איזשהו סדק שמה יגרום החטא. כמו שאמר רבי יעקב ברידי, כי רבי יעקב ברידי היה מקשה. מה הוא היה מקשה? כתיב. מצד אחד כתוב בפסוק, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו ואמר לו, אל תדאג, אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. אין לך מה לדאוג, אני איתך. כשהוא יצא לדרך וברח מעשיו. הוא כתיב, והנה יעקב חוזר מלבן, את מי הוא פוגש? עשיו. אז יש לו הרי בכיס צ'ק עם כיסוי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ושמרתיך בכל אשר תלך. ומה כתוב? ויירא יעקב מאוד וייצר לו. איך, מה פתאום אתה מפחד? הקדוש ברוך הוא אמר שהוא ישמור עליך. אז מה יעקב מפחד? יש לך הבטחה אלוקית. שהיה מתיירא שמה יגרום אחר. אמר יעקב, בין הזמן שקיבלתי ההבטחה לזמן שעכשיו חזרתי הביתה, אולי חטאתי במשהו. ואם חטאתי במשהו, יכול להיות שאני לא אזכה במה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. הקדוש ברוך הוא ודאי הבטיח, אבל הוא הבטיח ליעקב, איש תם, יושבו לי. בינתיים, אני יעקב טיילתי בעולם. והלכתי לחיות עם לבן. לחיות עם לבן זה לא פשוט, לחיות עם לבן. לבן כידוע היה רמאי. איך בדרך כלל מסתדרים עם רמאי? נכון. אם עיקש תתפתל. מסתדרים עם רמאי על ידי שמרמים אותו. זה הפטנט. אתה תסדר את מי שרוצה לסדר אותך, בתחבולות תעשה לך מלחמה. זה הסיסמה של כוחות הביטחון. בתחבולות... יפה מאוד, זה הבעיה. בתחבולות תעשה לך מלחמה, כי הרי האויב בא בתחבולות. אז אם אתה רוצה לנצח את האויב, אתה צריך... לעשות תחבולות למתחבל, למחבל הכוון. זה אותו דבר. כן, זה צריך לעשות לו תחבולות. הבעיה שכל הזמן במה אתה עסוק, מעשה באדם אחד שרצה להתגייס לשירותי הביטחון. וראו שהוא אדם טוב. אמרו לו, טוב, רגע, שאלה ראשונה, תחקיר ביטחוני, כן? אתה מוכן לשקר? זה מה זה מין שאלה הזאת? אני לא משקר בפעם בחיים. אומר, זה בעיה. כי מהיום אתה כל הזמן תשקר. אם אתה לא מוכן לשקר, אין לנו על מה לדבר איתך. מהיום אתה תהפוך לשקרן מדופלם. אתה כל כך תשקר, שאתה אפילו תשכח שאתה משקר. זה בעיה. כן? טוב, בסוף הוא כן הסכים. כי הוא היה, דווקא בגלל שראו שהוא ישר, אז האמינו שכשהוא יחזור למציאות הנורמלית, הוא יפסיק לשקר. הבעיה שיש כאלה שגם אחרי שהם חוזרים למציאות הנורמלית, זה כבר מקצוע. מה לעשות? זה הבעיה. שמה יגרום החטא? כן, מה רצית לשאול? כן, זה פירוש אחר. אתה צודק. יש הרבה פירושים למה יעקב אבינו היה ירא. יש הרבה סיבות. כן, אבל מה שחזל אומרים, זה מופיע, סוגיה שמופיעה בגמרא, הסוגיה הזו. כן, והנה עוד דוגמה, כדתניא, גם עוד ברייתא שדורשת על בני ישראל הפעם, לא על יעקב. עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה. עד יעבור, עד יעבור. ככה כתוב פעמיים בשירת הים. מה חכמים אמרו? עד יעבור עמך השם, זו ביאה ראשונה. כלומר, כניסה לארץ בימי יהושע. עד יעבור עמזו קניתה, זו ביאה שנייה. כניסה לארץ בימי עזרא ונחמיה. הוקשה ביאה שנייה לביאה ראשונה. כלומר, הכניסה לארץ בימי עזרא ונחמיה, בשיבת ציון אחרי גלות בבל, הייתה אמורה להיות דומה לכניסה לארץ בימי יהושע. כן. אמור מעתה, הנה הגמרא אומרת, ראויין היו לעשות להם נס בביאה שנייה כביאה ראשונה. זאת אומרת, בני ישראל היו אמורים להיכנס בזמן עזרא ונחמיה ביד רמה, כמו שנכנסו בימי יהושע. אבל זה לא קרה. אלא מה קרה? קודם כל צריך לקבל רשות מקורש. קורש, כן. אפשר לעלות לארץ? מי הוא קורש בכלל? מלך פרס. מה, אתה צריך את הרשות של מלך גוי כדי לקיים מצוות עלייה לארץ ישראל? הוא יגיד לנו אם אנחנו נחיה בארץ או לא? צריכים לשאול את הגויים ויבקש את הסכמתם שיתנו לנו רשות? זה כתוב בתנך. השם אמר שזה שלנו. נכון. זה היה בזמן יהושע. בזמן יהושע לא ביקשו רשות מן הגויים, אלא יהושע שלח שלושה מכתבים. מכתב ראשון, כן? אנחנו מגיעים. מי שרוצה ללכת, יכול ללכת. מכתב שני, מי שלא רוצה ללכת, אנחנו נכסח אותו. מכתב שלישי, מי שרוצה להשלים, ישלים. כל אחד יחליט. ואם אני לא רוצה להשלים, אם אתה לא רוצה להשלים, אנחנו כבר, תראה, נקיים את הפסוק, לא תחיה כל נשמה. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. לא מבקשים רשות מאף אחד. סליחה, אפשר לגור בבית שלי? מי צריך רשות שלך? אז למה היו צריכים לבקש רשות מקורש? בגלל שגרם החטא. יש פירושים שונים על איזה חטא מדובר. מה היה החטא? שמה? זה בגלל שגרם החטא. פירוש אחד, החטא של מה שחטאו בזמן בית ראשון, מה שכל כך הרבה עבודו עבודה זרה, וכל כך חטאו, זה היה כל כך חמור, מה שהם עשו, שזה מנע כניסה לארץ ביד רמה עם שיבת ציון 52 שנה אחר כך. זאת אומרת, זה עוד השאריות ממה שהיה בזמן בית ראשון. יש אומרים שהחטא היה שהם לא היו מוכנים לעלות לארץ. הם היו מעטים שמוכנים לעלות לארץ ישראל. אם היו כולם כאיש אחד אומרים אנחנו עלו נעלה, אז זה היה יוצא אחרת. אבל מכיוון שהם מספר מועט, אז רואים שהיהודים רוצים לשבת בבבל. אז ודאי לא נתן כוח לפעול בצורה עצמאית. ובאמת, כידוע, עם שיבת ציון, היו להם המון צרות. הם הגיעו לכאן, אקוטים, עשו להם צרות איומות. גם המצב הכלכלי היה מאוד קשה, וגם המצב החברתי היה קשה, והמצב הביטחוני היה קשה. כל קשר עם המציאות עכשיו, לא מקרי. והכל היה, מה קשה? הכל היה קשה. למה? כי לא עלו ביד רמה. מכל מקום, הנה אתה רואה, מכל זה מה אנחנו לומדים? שלכאורה, החטא גורם. כן, מה אתה שואל?
גדולים של העם לא עלו.
לא עלו. נכון, זהו. זה חלק בדיוק מן העניין. זה נקרא גרם החץ, בדיוק העניין. כן? זה לוקח.
אפשר להגיד שגם העלייה המסיבית, נגיד העלייה השנייה
והשישית,
שעלו למדינת ישראל, זה גם לא
הובילו את הגדולה התורה. זה מה שאמרתי לך, שכל קשר עם המציאות לא מקרי. זה בדיוק מה שאני אומר, נכון? גם אנחנו בשיבת ציון הזו, לקח לנו הרבה זמן, וגם עכשיו כל יהודי צריך לתלוש אותו בכוח מגלותו. כן, כן. הוא שאל מה ש... כן, ודאי, יש הרבה מה ללמוד משיבת ציון של אז על שיבת ציון של עכשיו. זה לכן, איפה מסתיים התנ"ך? באיזה עניין היסטורי מסתיים התנ"ך? מה התקופה ההיסטורית שבה התנ"ך מסתיים? נכון? ככה מסתיים ספר דברי הימים. מבחינה היסטורית, התנ"ך מסתיים בשיבת ציון של עזרא ונחמיה. לכאורה, תקופת התנ"ך זה עד סוף הנבואה. זאת אומרת, עד לחורבן בית ראשון. חכמי כנסת הגדולה אמרו, לא, 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 צריך גם להכניס את העניין של שיבת ציון. למה? כי מזה ילמדו באחרית הימים. ולמרות כל הקשיים, עזרא ונחמיה לא התייאשו. ומזה יצא בניין אדיר שחז"ל אומרים, בגמרא במסכת בבא בתרא, שבית שני הוא גדול מבית ראשון. זאת אומרת, שיצא מזה דבר עצום. כל החוכמה שאנחנו מכירים, תורה שבעל פה, זה באמת מכוח בית שני. אבל, מכל מקום, זה היה קשה מאוד. זה לא היה כמו בזמן יהושע, נסו להם ניסים ונפלאות, יריחו ומלחמות, ואף אחד לא יכול לעמוד כנגדם. כל מי שמנסה לעמוד בדרכם של ישראל, מניפים אותו. כי ככה היה ראוי גם שיעשה, עד יעבור עמך השם, עד יעבור המזוקניתה. אמור מעטה, ראויין היו לעשות להם נס בביאה שנייה כביאה ראשונה, אלא שגרם החטא. וכן אמר רבי יהושע, אני חושב, יתה ולא אחמינה. אמר לריש לקיש, רבי יוחנן, אמר לריש לקיש, מה היא טעמה? אילמה משום דכתיב כאשר ינוס איש מפני הארי. ככה כתוב בנביא. כאשר ינוס איש מפני הארי, ופגעו הדוב, ושמח ידו אל הקיר, ונשכו נחש. כלומר, הוא גם אמר אותו דבר, שיבוא ואני לא אראה. אמר לו ריש לקיש, למה לא? מה איתה? מה הסיבה? בגלל שהנביא מבשר שיהיה מצב נורא, שאדם ינוס מפני הארי, כן? הארי מסכן אותו. והוא בורח, מה הוא פוגש? דוב. בורח מן הדוב, סוף סוף הגיע לאיזשהו מקום, רוצה לנוח, שמח את ידו על הקיר, נחש. זאת אומרת, אתה בורח מסכנה אחת, תופל בסכנה הבאה. גומר עם הסכנה היא, הולך לסכנה הבאה. כל הדברים האלה, הבעלי חיים האלה שמוזכרים כאן, על ידי הנביא, הם מרמזים למה? לאומות העולם. נכון מאוד. הנביא אומר שבאחרית הימים זה יהיה נורא. עם ישראל גומר פה מלחמה, הוא גומר בצפון, הוא אומר, זה בדרום. הוא גומר בדרום, זה במזרח, זה שם ההוא שם בטהרן. גומר במזרח, אומר, רק רגע, זה חזר לצפון, זה בצפון. גומר בצפון, אומר, זה בדרום. אתה בורח מן הארי, מגיע לדוב. גומר עם הדוב, הולך לנחש. מה שלא יהיה, ככה גם מסופר בסוף, פרק ראשון במסכת ברכות. זאת אומרת, מסכנה לסכנה. מפר, מפח אל הפחת. מצרה לצרה. אז בגלל זה, בגלל זה אתה לא רוצה להיות. בגלל הצרות שירדפו. אז הוא אומר לו, אם זה ככה, בוא ואראה כדוגמתו בעולם הזה. זאת אומרת, זה עדיין לא כזה בלתי נסבל. למה? כי זה דברים שאפשר לפגוש אותם גם במציאות הטבעית הרגילה, מצב כזה. שאדם בורח מסכנה אחת, פוגש סכנה אחרת. בוא ואראה כדוגמתו בעולם הזה. בזמן שאדם יוצא לשדה, הוא פגע בו סנטר. דומה כמי שפגעו ארי. נכנס לביתו, פגע בו גובי, גבי. דומה כמי שפגעו דוב. נכנס לביתו, הוא מצא בניו ובני ביתו מוטלין ברעב. דומי כמי שנשכו נחש. בוא אני אסביר לך. גם בעולם הזה לפעמים קורה לאדם פרטי דברים כאלה. אדם בא לשדה, יש אדם שמה שמטעם השלטונות, התפקיד שלו זה לקבוע את הגבולות. הוא עושה, הוא איש מדידות, הוא שמי. הוא בא ובודק את הזה, זה, הוא מטעם מס רכוש. כן? מנהל מקרקעי ישראל. הוא בא, בודק את השדה שאומר, אדוני, פה אתה עברת. מגיע לך שליש פחות. אז הוא מפחד. בסוף הוא משכנע את הבן אדם שזה לא נכון, שהגבול של השדה שלו הוא באמת במקום הנכון. הוא נרגע. מגיע, ממשיך הלאה. כן? זה כמי שפגעו ארי. נכנס לביתו, אומרת לו אשתו, יש פה בן אדם שמחכה לך. מי זה? מס הכנסה. הוא גמר, הוא עם זה שבשדה הצליח לשכנע אותו, שלא ייקח לו שליש מן השדה. מגיע הביתה, אומר לו, זה מחכה לך פה. מה יש? איש חקירות מס הכנסה. שב. הוא לא נרגע מההוא שם, מחכה לו מס הכנסה. מתחיל לשכנע את זה. משכנע אותו שהוא שילם את כל המיסים. נרגע. אחר כך אשתו אומרת, טוב, נו, מה אם אוכל? מה אם הבאת משהו היום פרנסה? לא. גם היום עסקים זה לא עבד. ירד שלג. אף אחד לא הגיע. אז בקיצור, אז זה אומר לו, אז מה, אתה בא להגיד לנו שהמצב באותו זמן יהיה מאוד קשה, כי עם ישראל ימלט מסכנה אחת, תבוא סכנה אחרת, גומר עם סכנה כזאת, בא סכנה אחרת. וזה עדיין לא מצדיק שאדם לא יהיה מוכן להיות באותו זמן. הרי זה הטענה. זה יהיה כל כך נורא המצב אז, כמו שמתאר הנביא, בורח מן הארי, מגיע לדוב, בורח מן הדוב, מגיע לנחש, שאני לא רוצה להיות. אבל שמה, זה אנחנו רגילים לדברים כאלה, גם בעולם הזה. שאצל האדם, יש דבר כזה שהוא לא גומר. צרה רודפת צרה, ובכל זאת, הוא לא רוצה להפסיק לחיות. אז זה קשה מאוד, זה צרה רודפת צרה. אבל עדיין הוא לא מוותר על החיים. וזה מה? אז בגלל שיהיה מצב כזה, אתה לא רוצה לראות את המשיח. כן?
מדובר פה על תקופה שבגלות?
מה, אתה, מה שהנביא מתאר? ביאת המשיח. זה בדיוק המעבר בין זמן הגלות לזמן הגאולה הסופית. זאת אומרת...
אני יכול להיות שמדברים על... בדיוק על התקופה ש...
זה כולל הכל. זה, אני מבין מה שאתה שואל. האם זה מדובר על מה שאנחנו סובלים בגלות, או על מה שאנחנו סובלים בגאולה בזמן ארץ ישראל?
כי מה שאני שמורים לא מוכנים לסבול, זה יותר דומה לתקופה שקום המדינה.
כן.
מאשר לתקופה שבקום המדינה, שבה אנחנו כבר...
כן, אני מבין.
מה רע לנו,
כאילו,
באמת?
מה רע לנו? זאת סתם, תשאל את אנשי סדרות, הם יגידו לך.
בסדר, אבל זה... כן.
תשאל את לפני שנתיים את כל אנשי הצפון, הם יגידו לך מה
זה. זה לקח 60 שנה אחורה, אבל אז אתה בכלל בפרספקטיבה אחרת.
נכון, אתה צודק. לא, אתה צודק. יש ייסורים כאלה. באמת, מה שאתה אומר, זה בדיוק שתי הפנים שהמהר"ל הסביר. הוא אמר שיש ייסורים סוג ראשון, ביטול ההוויה הקודמת. אז זה מה שאתה אומר. זה תקופת הגלות, שהגלות מתרסקת, עולה באש. אומר המהר"ל בפרק שלנו, זה עוד לא הסוף. אחרי שגומרים עם הייסורים של חיסול הגלות, זה ביטול ההוויה הקודמת, יש את הייסורים של ההוויה החדשה. עצם ההוויה החדשה זה השתנות העולם. והשתנות העולם כרוכה בייסורים. אז זה כבר איפה? זה לא ביטול ההוויה הקודמת. זה ההופעה החדשה. ההופעה החדשה, איפה היא מתנהלת? היא מתנהלת בארץ ישראל. זה חבלי לידה. זה בדיוק מה שאמר הנמח, שזה דומה ללידה. שאישה סובלת צירים. הצירים האלה, זה לא ביטול ההוויה הקודמת. זה קשיים של ההופעה החדשה. אם כן, יש לעם ישראל שני שלבים לעבור. שלב אחד מאוד מאוד קשה ונורא. ביטול הגלות. ועם ישראל כבר התרגל לחיות בגלות. היו קהילות מפוארות בגלות. היה הכל נפלא בגלות. כן, כן, אבל זה נגמר. אז זה ביטול ההוויה הקודמת. אבל גם כשנגיע לכאן, הנביאים ניבו שהתהליך של הופעת המשיח כאן בארץ ישראל זה יהיה תהליך שכרוך בחבלי לידה. כן?
אולי הכוונה בביאה זה כמו גבר ואישה שקודם הוא בעיה ורק אחרי זה זה החבנים. אז קודם באים לארץ.
כן.
שזה הביאה ורק אחרי זה יש את החבלי לידה.
כן, זה נכון מה שאתה אומר. זאת אומרת...
זה משאב הגלו, זה בעצם...
כן, זאת אומרת, ביאתנו לארץ זה, כן, קניין. זה כמו בשלוש דרכים אישה נקנית. נכון. אז אנחנו קונים את הארץ בביאתנו אליה. נכון. אבל אחרי זה, כבר יש גם את העבודה. צריך בשלוש דרכים, כן, נכון. צריך שלום בית, צריך עוד, אחר כך יש מלחמת החיים. זה שהאדם קונה אישה, זה נראה מאוד יפה בחתונה. זה בהכל יפה. וכולם שמחים ורוקדים. ואחר כך העסק מתחיל. כן. טוב. אז אם כן, אמר לו, אז מה קרה? בגלל שיהיו הרבה צרות? זה אדם יודע עדיין להתמודד. כן? זה עוד לא הכי נורא. אלא משום דכתיב, שאלונה וראו אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו? מהי ראיתי כל גבר? אמר רבה בר יצחק, אמר רב, מי שכל גבורה שלו, ומהי נהפכו כל פנים לירקון, ירקון, אמר רבי יוחנן, פמליה של מעלה, ופמליה של מטה, באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, עללו מעשה ידיי, ועללו מעשה ידיי. איך אעבור אלו מפני אלו? היינו דאמרי אינשה, ראית ונפל תורה, ואזיל ושדלה סוסיה באורה. זה ביטוי שבאמת הקושי באחרית הימים הוא שזה לא פשוט. שכדי שגאולת ישראל תעשה, צריך שבאמת דברים קשים וחמורים יהיו בעולם, על אומות העולם. זה כמו שכשעם ישראל יצא ממצרים, המלאכים ביקשו לומר שירה, והקדוש ברוך הוא אמר, לא, אתם לא יכולים להגיד שירה. למה? מעשה ידי טובים בים. אמנם לנו מותר להגיד שירה. אנחנו אמרנו שירה. אז ישיר משה בני ישראל. זה הפך להיות חלק מן התורה. שירת הים של בני ישראל. אבל מלאכי השרת לא. למה? הם לא ניצלו. והם בפרספקטיבה של מה קורה בעולם. אז קורה בעולם לא קל. מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג. כדי שתהיה גאולת ישראל, צריך שתהיה מלחמת גוג ומגוג. אז מה? מה זאת אומרת? מלחמת גוג ומגוג זה מאוד קשה. זה מלחמה של הכל בכל מכל כל. אז מה, אתה חושב שריבונו של עולם מסתכל על העולם שלו, רואה טילים עפים לכל הכיוונים. כולם וכולם. ריבונו של עולם מסתכל על העולם שלו, וזה לא נעים. לראות כולם וכולם. נכון, בסוף עם ישראל יוצא, כי בהר ציון תהיה פלטה. אנחנו נצא מזה בשן ורגל, אבל אנחנו נצא מזה חיים. אבל בינתיים, מה קרה בעולם? מה קרה בעולם? בינתיים. זה באמת יהיה מאוד שמח. אז זה יהיה קשה מאוד לריבונו של עולם. המצב הזה הוא מאוד קשה. זה התמודדות עם מציאות מאוד קשה. שכדי שתהיה הלידה הזאת, יהיו בעולם מהפכות גדולות, רוח שערה, קשיים נוראים, עמים נלחמים, אחד בשני, בסוף כל העולם נגדנו, וכדי לנצח את כל העולם, זה לא פשוט. זה צריך בשביל זה לתת מכה רבה. כתוב שזה ייקח הרבה חודשים. הרבה חודשים. ומה נהיה עסוקים? בלקבור את המתים של האויב. זה יגיוס כללי לקבור את המתים של האויב. הרבה חודשים. רק לקבור אותם. במשך 7 חודשים, במה מתעסק עם ישראל? רק לקבור את המתים של האויב. כלומר, כמה כבר? מה? זה כתוב, בכל העניין של מלחמת גוג ומגוג, זה כתוב בנביא יחזקאל. ואגב, זה השכר שהקדוש ברוך הוא נתן ליפת, שהוא כיסה את ערוות אביו. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, כיוון שאתה נהגת יפה כפי אבא שלך, וכיסית אותו בתלית, עם ישראל, הצאצאים של שם, קיבלו כנגד זה מצוות ציצית. זה השכר. והשכר של יפת, זה שתהיה קבורה לצאצאיו. במלחמת גוג ומגוג, הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, לקבור את המתים של צאצאי יפת. זה השכר שהם מקבלים. כמו שהוא חיסה את אביו, כך נדאג שהאדמה תחסה את המתים שלו. טוב, זה... הוא קיבל שכר יפה. אבל בכל זאת זה כואב קצת לדעת את זה. זאת אומרת, זה לא דבר פשוט. אז לכן, זה מה שקשה. זה יהיה מאוד קשה לראות עולם כזה, שכדי להגיע לגאולה, הוא צריך לעבור ייסורים כאלה קשים. כן, מה רצית לשאול?
זה שהמלאכים לא אמרו שירה.
כן.
אז הרב אמר, אבל לנו מותר להגיד שירה.
כן, ודאי.
אז מה אכפת לי מהמלאכים? למה?
שאתה שואל שאלה יפה. אנחנו בני אדם, אז למה מגלים לנו את זה? זה השאלה. איזה? שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים. כן, אנשים טועים אגב. זה לא לנו שהוא אמר לו להגיד שירה. זה למלאכים. זה למלאכים שהוא אמר לו להגיד שירה. ראיתי מישהו שאל אותי את זה. הוא אומר, איך? אסור לשמוח נפילת האויב, בין פה לא יבך אל תשמח. אמרתי, זה לא נכון. זה לא נכון. זה נאמר למלאכים, לא לנו. וזה סוגיה במסכת מגילה. שאמן אמר למרדכי, כשהוא ראה אותו שמח במפלתו, זה לא יפה. אמן הוא היה מקשקושיות, בלימוד. הוא היה מקשה למרדכי. זה לא יפה, אני רואה שאתה שמח שאני נופל. אז אמר לו, מנפול אויבך אל תשמח. אמר לו, מדובר באויב ישראל. זה פרשת השבוע. שור אויבך. זה פרשת השבוע. מדובר באויב ישראל, לא מדובר באויב גוי. אז אם כן, למה הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את זה? שהוא אמר למלאכים, מעשה ידיי טובים בים. למה תאמרו שירה? אל תאמרו שירה. כדי שנדע שאין לנו מראש, אנחנו היינו מעדיפים שבוודאי העולם לא יעבור ייסורים כאלה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לבקש חורבן העולם, גם אם אנחנו ננצל. לא. אנחנו צריכים להיות רגישים לקיום הבריאה. זאת אומרת, צריך לדעת שיש פה קושי מאוד גדול. זה לא פשוט. גם כשהדבר הוא לטובה, כן? וזה להצלת ישראל, אז אין ברירה. זה כמו אחד רודף אחרי חברו, לאורגו. מה הדין? מה הדין? זה דין רודף. מותר להרוג את הרודף. מדובר בישראל, כן? אתה רואה אחד רץ אחרי השני עם סכין כדי להרוג אותו. מותר לך להרוג אותו. הוא עוד לא הרג, אבל הוא כבר הפקיר את חייו. אבל כתוב שאם אתה יכול להציל אותו באחד מאיבריו, אסור לך להרוג אותו. אם אתה יכול, אתה יודע איך להוציא ממנו את הסכין. אתה יודע איך להשתלט עליו. אתה יודע איך לתפוס אותו. אז אתה, יש לי סוף סוף הזדמנות להרוג מישהו. באתר. אני רק חיכיתי לזה. סוף סוף, נתנו לי איתר להרוג מישהו. לא, זה הזדמנות. לא, זה לא הזדמנות. זה מאוד כואב להרוג בן אדם. והוא השתגע, הוא רוצה להרוג את השני. נכון, אין ברירה, אין ברירה. אבל אם חס ושלום, יכולת להציל אותו באחד מאיבריו, אתה תיתן את הדין אם אתה הורג אותו. למה? כי הפסד העולם והפסד הבריאה, זה אף פעם לא אידיאל. אין אידיאל כזה. חסל. אין אידיאל כזה. אבל אין ברירה. בסדר, זה בסדר, זה מצווה. מצווה להציל את הנרדף מן הרודף. אבל זה לא פשוט. אז לכן, הקדוש ברוך הוא, לכן התורה מגלה לנו את הדבר הזה. היא מגלה לנו את העניין הזה, שאנחנו צריכים לדעת שעם כל זה, זה צער מאוד גדול. גם באחרית הימים, זה כרוך בהרבה מלחמות. והחכמים, גדולי ישראל, ידעו את זה וראו את זה מראש, שיהיו מלחמות נוראות וקשות מאוד בכל העולם כולו, וכולם יורים בכולם, וכולם נלחמים בכולם, ולהקדוש ברוך הוא, זה מאוד קשה לראות ככה את עולמו. זה לא יהיה פשוט. ודאי שאנחנו גם נפגעים מזה. אין דבר כזה מלחמה סטרילית. אין. מלחמה סטרילית, אין. זה המנחת חינוך. המנחת חינוך הוא מברר שאלה מאוד גדולה. איך יכול להיות שיש שיוצאים למלחמה? הרי זה פיקוח נפש. כשאדם יוצא למלחמה, הוא נכנס לסכנה. והרי התורה אמרה שלא להיכנס לסכנות. מנחת חינוך פירש את ספר החינוך. בדורות האחרונים, ספר עצום, הספר החינוך. פלפול למדני ביותר על ספר החינוך. אז הוא אומר, כן, קושייה, איך אתה יוצא למלחמה? זה סכנה. והרי פיקוח נפש דוחה. אז יוצא שלפי זה, אדם יבוא, מגייסים אותו, אומר, סליחה, אדוני, אסור לי להתגייס. למה? זה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה הכל. שלום להתראות. אז הוא אומר שזה על דעת זה שיש מלחמה. מלחמה זה על דעת זה שאדם ייכנס לסכנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, הפה שאסר הוא הפה שהטיל. כשהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו מלחמות, הוא לקח בחשבון שמלחמה זה עם סכנות. ואף על פי כן, הוא אמר לעשות מלחמה. סימן שפיקוח נפש לא דוחה מלחמה. אז נכון, אתה צודק. מלחמה זה מסוכן לכולם, זה גם מסוכן לנו. אף אחד לא חתם לך חוזה שאתה תסתדר. לא, אלא אין ברירה. חייבים להילחם. אז הקדוש ברוך הוא מאוד דואג. הוא רואה את זה בעולם. נכון, לא נוכל בלי זה. אבל להגיד שיש צהלה ושמחה? לא. אין, אנחנו מחויבים לזה. אז זה אותו דבר. זה מה שהוא אמר. זה לא פשוט. באותו זמן יהיה קושי מאוד גדול בעולם. איך? כן, אני אעבור. עללו מעשה ידיי. ועללו מעשה ידיי. איך? העבור אלו מפני אלו. איך אני אעשה את זה? זה לא פשוט. ריבונו של עולם אוהב את כל עולם. הוא היה מעדיף שבני אדם, במקום שילחמו ויהרגו אחד את השני, הם ייקחו את עם ישראל, ישימו אותם על הכתפיים, ויגידו, סוף סוף, סוף סוף, עם ישראל, חיכינו לכם 2,000 שנה, הגעתם? נו, אז בואו, שבו בארץ, תבנו את בית המקדש, כי ביתי בית יפילה יקרא לכל העמים, אתם ברכה לכל העולם. חבל! במקום זה אתם מתנגדים. תצטרכו לקבל על הראש. מה אתם מרוויחים מזה? נו, מה לעשות? גוג ומגוג, במקום להבין, הוא מגייס את כל העולם נגדנו. אז זה לא פשוט. זה לא דבר שאנחנו מקבלים בצהלה ושמחה. ועתיד לבוא, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותם למזמירות. מה יש ללמוד מן הפסוק הזה שכל הפציפיסטים מצטטים?
שיש מלחמה לפני
ש... יפה! כל הכבוד! וחיטטו חרבותם לעתים, סימן שכולם היו עם חרבות. מאיפה יש לך חרבות? הרי אם אין מלחמות, אז אין חרבות. אבל כתוב, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות. אז זה סימן שלפני שיהיו, וחיטטו חרבותם לעתים, לפני שיתעסקו בחקלאות, ועבודת האדמה וכולם יתעסקו בבעיות הסביבה, יהיו חרבות וחניתות. זהו, זה בדיוק מה שהנביא. הנביא מגלה שני דברים. שבאמת בסוף יבוא שלום. כמו שכתוב בשיר. זה בסוף. אבל לפני שיבוא שלום, הנביא אומר במפורש, שלפני שנגיע לאותו זמן, חרבות וחניתות. תותחים ושריונים, מטוסים וטילים. זה מפורש. אחרת איך זה שייך? וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותם למזמרות. אלא ברור שזה מה שיוקדם. זה מאוד קשה. זה ריבונו של עולם, הוא לא אוהב שפיכות דמים. הוא לא אוהב. הוא אומר, זה ללו מעשה ידיי. אז מצד המבט האלוקי, כל אובדן, כל מלחמה, זה קשה. זה זמן של דין ועולם. אין ברירה. צריך להרוג את הרוצח. נכון? צריך להרוג את הרוצח, אבל אף אחד לא מביא תזמורת. כשהבית דין גוזר מיטה על אדם שחייב מיטה, לא מביאים תזמורת. לא, ודאי שלא. זה הפוך. זה זמן קשה מאוד. ויש חרדה מאוד גדולה. כי חבל, בכל זאת מעשה ידיי. מה אתה אומר?
גם הפציפיסטים שהרב הזכיר, גם הם רוצים שנגיע לשלום בלי המלחמה. אז גם הם יש להם אידיאל...
ודאי.
כן,
ודאי שכולם רוצים. השאלה... כן, אם זה אמצעי, אם כן, בשביל מה? בדיוק. השאלה בשביל מה? שאלה בשביל מה? שאני מוכן לוותר על החיים כדי שיהיה שלום. זה לא חיים. זה לא שלום. זה לא עובד בצורה כזאת. שלום זה, שלום זה לחיים. אבל אם שתגיע לשלום כבר כולם מתו, אז באמת יהיה שלום בין המתים. זה יהיה שלום מאוד גדול. זה ממש, כולם ינוחו על בדיוק. כולם ינוחו על משכבם בשלום. למה? כי אם אנחנו נלך לפי השיטה של הפציפיסטים, יהיה פה שלום טוטלי, יהיה שקט גמור כאן. שום בעיה. כי כולם מתו, אז לא נשאר אף אחד. עם מי פה יהיה, לא עם מי לריב בכלל. זה יהיה, כן, אז זה ודאי, זה חמור מאוד. זה בטח לא נכון. לכן, בעבוד רשעים, רינה. ולכן, על מפלתם של המצרים, אמרנו שירה. נכון מאוד. טוב, אני רואה שהרב הגיע. זהו. שלום.